בעזרת השם יתברך ובזכות רבנו הקדוש. אז אנחנו נמצאים במעשה משבעה בטלרס, ואנחנו נמצאים ביום השני עם הבטלר החרש. אז בואו ונתחיל ונקרא מהסיפור. וביום השני של שבעת ימי המשתה, חזרו וזכרו הזוג את זה הבטלר השני, היינו החרש, שהחיה אותם ונתן להם לחם. והיו בוכים ומתגעגעים, איך לוקחים לכאן את אותו הבטלר החרש שהחיה אותנו. ובתוך שהיו מתגעגעים אחריו, והנה הוא בא. ואמר הנני, ונפל עליהם, ונשק אותם. ואמר להם, אתה אני נותן לכם במתנה שתהיו כמוני, שתחיו חיים טובים כמוני. כי בתחילה ברכתי אתכם בזה, ואתה אני נותן לכם חיים טובים שלי במתנה גמורה לדורשה. ואתם סוברים שאני חרש? אין אני חרש כלל. רק שכל העולם כולו אינו עולה אצלי לכלום שישמע החיסרון שלהם. כי כל הקולות כולם הם מן החסרונות, כי כל אחד ואחד צועק על חסרונו. ואפילו כל השמחות שבעולם כולם הם רק מחמת החיסרון, ששמח על החיסרון שחסר לו ונתמלא. ואצלי כל העולם כולו אינו עולה לכלום. שיכנסו באוזני החיסרון שלהם, כי אני חי חיים טובים שאין בהם שום חיסרון, ויש לי הסכמה על זה שאני חי חיים טובים מן המדינה של העשירות. טוב, אז הבטלר החרש מגיע אל הזוג ומברך אותם שתחיו חיים טובים כמוני. עכשיו, מה היה המעלה הגדולה של הבטלר החרש שהוא היה חי חיים טובים כל כך? זה העניין הזה שלא היה נכנס אליו שום חיסרון של בני העולם. הוא לא היה רואה שום חיסרון בעולם ובמה שעובר עליו ובמה שיש לו, כי הוא האמין באמונה שלמה שאם הכל זה מהשם יתברך, הכל בהשגחה פרטית, כל מה שיש לי זה מהשם יתברך והכל לטובה, וכל מה שהגעתי אליו, כל מה שהשגתי, גם זה בהשגחה פרטית, זה הכי טוב בשבילי. אז הבטלר החרש למעשה לא הסתכל כלל כל החסרונות של בני העולם, ולא היה נכנס לו באוזליים גם כל הדיבורים של בני העולם, כי מה רוב בני העולם מדברים? על החסרונות שלהם, מה שחסר להם, מה שהם רוצים להשיג, למה שהם רוצים להגיע, והבטלר לא היה מסתכל על אף אחד כלל, לא היה שומע את החסרונות האלה. הוא היה עסוק בעצמו, היה מתמקד בעצמו, לא היה אצלו את העבר, את העניין של העתיד, כל הזמן הוא היה עסוק בהווה, והיה שמח בזה. ואת זה אנחנו גם יכולים ללמוד מהתם הקדוש במעשה מחכם ותם, שהתם היה אני מרוד, ולא היה לו לחם לאכול, היה אוכל לחם יבש ומים לחץ, אבל תמיד הוא היה שמח, וגם שהוא היה עובד רצען והיה יוצא לו נעליים משולשות, והיה מוכר אותם בחצי מחיר, ואשתו הייתה צוחקת עליו. אז מה הוא היה אומר לה? הוא היה אומר לה את המשפט מפתח שלו. זה מעשה שלי, וזה מעשה שלו, ועוד למה לנו לדבר מאחרים? שהבחינה הזאת היא למעשה הבחינה של הבטלר החרש. אני לא מסתכל על אחרים, אני לא מתעסק עם אחרים, לא אכפת לי מה שאחרים השיגו, למה שהם הגיעו. אני עסוק בעצמי. אם יצא לי נעל כזאת משולשת, אז הנעל שלי היא הכי טובה בעולם, ואיתה אני שמח. כי רוב בני העולם, למה הם לא שמחים? למה הם נופלים בדעתם? מכיוון שהם מסתכלים על אנשים אחרים, למה הם הגיעו, מה הם השיגו. אבל התכלית האמיתית, שהאדם יהיה שמח בחלקו, שיהיה שמח בחלק שהשם יתברך נתן לו. גם אם בהשוואה לאנשים אחרים, זה לא עולה כשורה, אבל אנחנו לא צריכים לעשות השוואות. כל אחד יש לו את העניין שלו, יש לו את התיקון בעולם, יש לו את העסק שלו עם השם יתברך, יש לו את הדרך המיוחדת שלו. אז את זה אנחנו צריכים ללמוד מהבטלר החרש, שלמעשה הוא לא היה שומע שום דבר, לא היה מסתכל על אף אחד, ועל ידי כך הוא היה חי חיים טובים באמת. טוב, אז הבטלר החרש אומר להם שיש לו הסכמה שהוא חי חיים טובים מן המדינה של העשירות. אז בוא ונראה מה זה המדינה של העשירות שיש לו הסכמה שהוא חי חיים טובים. אז נמשיך ונקרא מהסיפור. כי יש מדינה שיש בה עשירות גדול, שיש להם אוצרות גדולים. פעם אחד נתקבצו והתחיל כל אחד להתפאר עם החיים טובים שלו. איך הוא חי חיים טובים וכן סיפר כל אחד ואחד מסדר החיים הטובים שלו. ועניתי ואמרתי להם, אני חי חיים טובים שהם טובים יותר מהחיים הטובים שלכם. והראיה, כי אם אתם חיים חיים טובים, הרי אם תוכלו להושיע את המדינה הפלונית. היות שיש מדינה שהיה להם גן, והיה באותו הגן פירות שהיה להם כל מיני טעמים שבעולם, גם היה שם כל מיני ריחות שבעולם, גם היו שם כל מיני מראה, כל הגוונים וכל הצורות שבעולם, הכל היה שם באותו הגן. והיה על הגן גנני אחד, והיו בני אותו המדינה חיים חיים טובים על ידי אותו הגן. ונאבד שם הגנני, וכל מה שהיה שם באותו הגן, בוודאי מוכרח להיות קלה ונפסד, מאחר שאין שם אמונה, דיינו הגנני. אבל אף על פי כן היו יכולים לחיות מן הספיחים שבגן. הוא בא עליהם מלך אכזר על אותה המדינה, ולא היה יכול לעשות להם דבר, והלך וקלקל את החיים הטובים של המדינה שהיה להם מן הגן. ולא שקלקל את הגן, רק שהשאיר שם באותה המדינה שלוש כיתות עבדים, וציווה עליהם שיעשו מה שפגד עליהם. אז המדינה הזאת היא כמובן, זה כל העולם שלנו שנפל אחרי החטא. אז התקבצו כמה צדיקים וכל אחד התפאר בחיים הטובים שיש לו. אז הקבצן אחרי שאמר להם, אם אתם חיים חיים טובים באמת, אז בוא ונראה אם אתם יכולים להושיע את המדינה, את העולם הזה, לתקן את כל העניין הזה של החטא. כי מה זה המלך האכזר שבא על הגן? המלך האכזר זה כמובן היצרה, כי קודם לכן הממונה על הגן היה צדיק האמת, שאנשים היו מקורבים לצדיק האמת והולכים בדרך שלו. אז הצדיק היה מטפל בגן, מטפל בגן הנשמות, בנשמות, בטעם, בריח של הדברים. אבל כאשר הבא היצרה ומפיל את האדם לחטאים לשלושת התאוות הידועות, אז הוא משאיר שלוש כיתות של עבדים. כמובן שזה הבחינה של שלוש התאוות הידועות, התאווה הידועה, תאוות הממון, תאוות האכילה, שהאדם נעשה בעצם עבד לתאוות שלו, ועל ידי זה גם הוא נופל לעבדות ונתקלקל אצלו כל הטעם והריח, כמו שאנחנו רואים בהמשך הסיפור. אז בוא ונקרא, ועל ידי זה קלקלו את הטעם, שעל ידי מה שעשו שם כל מי שירצה לטעום איזה טעם יהיה טעם נבלה, וכן קלקלו את הריח, שכל הריחות יהיה להם ריח חלבונה, וכן קלקלו את המראה, שיחשוכו את העיניים, כאילו יש עננים ואבים. אז כמה שהאדם נלכד יותר בתאוות, כמה שהוא נופל בתאוות יותר, אז הוא נהיה עבד לתאוות שלו. אז הבטלר אחרי שאומר להם, אז אם אתם חיים חיים טובים, אז בואו נראה אם אתם יכולים להושיע את המדינה. ואני אומר לכם שאם לא תושיעו אותם, אז הקלקולים האלה יוכלו גם להזיק לכם. טוב, אז העשירים האלה של המדינה, שהם כמובן היו עשירים ברוחניות, הלכו ובאו אל המדינה, והבטלר החרש הלך איתם. עכשיו, שהם באו סמוך למדינה, מה קרה? התחיל להתקלקל אצלם גם הטעם ושאר הדברים, והרגישו בעצמם שנתקלקל אצלם. אז הבטלר החרש אומר להם, אם אתה, שעדיין לא נכנסתם אל המדינה, כבר התחיל להתקלקל אצלכם הטעם והריח, אז מה יש שתיכנסו אל המדינה? וכל שכן וכל שכן איך תושיעו אותם. ואז הבטלר החרש לוקח את הלחם שלו והמים שלו ונותן להם לשתות ולאכול, ואז הם הרגישו בלחם שלו ובמים את כל הטעמים שבעולם, ונתקן מה שנתקלקל אצלם. טוב, אז בסיפור הזה בעצם מתאר לנו רבנו את כל העניין של תיקון העולם, תיקון הנשמות, שגם צדיקים גדולים במעלה מאוד מאוד לא רצו לרדת לדור האחרון, לא רצו להתעסק עם הנשמות בדור האחרון, כמו שאמרו הצדיקים הגדולים יתה ולא אחמינה, שאנחנו רוצים להיות בזמן המשיח, אבל לא להיות בדור הזה, כי הם פחדו, כי מי שלא מתוקן ב-100% בלי שום שמץ של תאווה, לא יכול להתקרב לעניין הזה, לא יכול לעסוק בתיקון הזה. רק הצדיק הגדול במעלה מאוד מאוד, שהוא הבחינה של צדיק יסוד עולם, הבחינה של רבנו הקדוש, רק הוא יכול לרדת אלינו, לדור הזה, לחושך הזה, לאנשים שנפלו איפה שנפלו, ולהרים אותם, ולרפות אותם, ולהחיות אותם, ולהשיב להם את הטעם והריח. וכמובן להוציא אותה מכל העבדות, מכל התאוות, כי רבנו בפירוש אמר שהוא יכול לרפות את הבת מלך, לרפות את הנשמה הקדושה, את עם ישראל שנפלו בדור האחרון, לא יש את התרופות, את העצות, את הדרך החדשה שהוא מוליך בה את אנשיו. אז גם צדיקים גדולים שהיו בדורות שקדמו לדור הזה לא יוכלו לרדת לעולם הזה בדור הזה, כל שכן וכל שכן צדיקים שנמצאים בדור הזה, שאם הם לא מנוקים בתכלית הניקיון והם לא, אין להם את הכוח להוציא איתם ישראל מכל התאוות שלהם, אז הם גם יכולים ליפול בתאוות וגם אצלהם יכול להתקלקל הטעם והריח. אז זה היה המעלה הגדולה של הבטלר החירש, שהוא נתן את זה במתנה גמורה לזוג הצעיר, שהוא לא ראה בחסרון העולם, לא הסתכל על אף אחד, לא היה חסר לו כלום, האמין בשם יתברך, האמין בהשגחה, האמין שהכל לטובה, כל מה שיש לו, כל מה שהוא הגיע אליו, זה הכל בהשגחה פרטית, השם יתברך משגיח על העולם ועושה הכל לטובה, אז לא היה לו שום חיסרון כלל. אז יהיה רצון שנזכה גם אנחנו להיות דבוקים בתכלית, לא להסתכל מה חסר לנו, מה אין לנו, תמיד להתמקד בטוב, תמיד להאמין בהשם יתברך שהוא מנהל את העניינים, הוא משגיח, הוא עושה הכל לטובה. אז כל הברכות לכולם, ובעזרת השם, שבוע הבא נהיה עם הבטלר עקבת פה, ונמשיך בסיפור של השבעה בטלר, אז כל הברכות בינתיים.